הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, שטח בי, נדלן ביהודה ושומרון. ממש לא מה שחשבתם. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן.
זאב, מה העניינים?
מצוין.
חיים טובים.
יפה. אז לא שאלתי אותך איך הקפה שעשיתי לך.
היה אחלה קפה. נגמר כבר מזמן.
אוקיי, מעולה. אני פותחת בוידוי ברשותכם. אנחנו מדברים על השטחים, בקעת הירדן, השטחים. לא בטוחה שאני יודעת מה נחשב בקעת הירדן, ויכול להיות, אולי זה רק אני, לא יודעת, אולי יש עוד אנשים. אז למען אנשים כמו אני, באמת, שטחים, תנו לי תעודת זהות של בקעת הירדן, מאיפה עד איפה תמקמו לי ככה כמו שצריך?
אז נעשה קצת סדר. בקעת הירדן בגדול הולכת לאורך נהר הירדן, קצת דרומה מבית שאן, פחות או יותר היא מתחילה, ומבחינת השטח זה עד הכביש שיורד מירושלים לים המלח, כביש מספר 1, וזה הצד המזרחי לאורך כביש 90, זה הצד המזרחי של הבקעה, וזה האורך שלה פחות או יותר, ומערבה היא עולה איזה 15 קילומטר בערך, אני מאמין, לכיוון הערים של השומרון, ולכיוון הערים של השומרון בעיקר, וקצת בנימין, היא עולה למעלה, וכל השליש התחתון, פחות או יותר שייך לביקה, יש ציר שקוראים לו ציר אלון, שהוא נקרא על שם יגאל אלון, ממפאי, בזמנו, היה לו מאוד מאוד חשוב ליישב את בקעת הירדן, מתוך תפיסה של חייבים שם נוכחות ישראלית חזקה אל מול הממלכה הירדנית, והציר הזה הוא פחות או יותר יוצא מאזור מישור אדומים, כפר אדומים, כן. פחות או יותר, והוא ממש יוצא, הוא לא הולך למטה איפה שכביש 90 הולך למטה בצד הנמוך לאורך הירדן, הוא הולך בערך בחצי הגובה, שליש הגובה של ההר, הולך צפונה עד לאזור בית שאן.
טוב, אז קודם כל הייתי שם, זה לא שלא הייתי, אבל זה ככה הירדן. לעשות, כן, לעשות גבולות גזרה, מה שנקרא, נניח יישובים מרכזיים שכולנו מכירים.
היישוב הכי גדול קוראים לו מעלה אפרים, הוא נמצא ממש במרכז הבקעה, ליד המקום אולי הכי מפורסם של הבקעה, שקוראים לו הסרטבה. הסרטבה זה כמו מצדה בים המלח, אז הסרטבה זה מין הר כזה שרואים אותו מכל מקום, שגם קשור לאורדוס.
יש שם מבצר של אורדוס, כן.
בדיוק, זה אח של אורדוס, פצאל, שנמצא שם, זה איזשהו מבצר כזה שגם רואים אותו מכל מקום, וזה שם, באזור הזה יש כאילו כמה וכמה מושבים. אני חושב, הייתה התיישבות עובדת בבקעה, מדינת ישראל, היא התייחסה לבקעה בדיוק כמו שהיא התייחסה לרמת הגולן ולנגב ולגליל ולערבה, ובאמת מי שהיא גם יישב את הבקעה במושבים, זה אותם נחלאים שבאופן מקרי, חלק הלכו לרמת הגולן, וחלק באו לבקעה, אנחנו מכירים את זה.
מקרי לגמרי, נכון? לא הייתה איזה אידיאולוגיה, אתה ליישב את האזור.
האידיאולוגיה הייתה אותה אידיאולוגיה, כאילו ללכת לבקעת הירדן, וללכת לרמת הגולן, וללכת למושב ליד פתח תקווה. זה היה בדיוק אותה אידיאולוגיה של איפה שהמחרשה עוברת, שם נקבע הגבול. כאילו זה היה פה איזו תפיסה כזו מאוד חזקה, והמחרשה הזאת פשוט היא הלכה לשם. וזה מה שהיה. עד היום יש חקלאות מאוד חזקה בבקעה. יש המושבים כאילו, במיוחד מתמרים, זה המומחיות העיקרית שלהם. מי שנוסע בבקעה רואה...
גם תבלינים חזק מאוד.
זה גם התחיל לאחרונה, אבל...
התחיל גם קנאביס לאחרונה שם...
כי מה, כי המזג אוויר מהם?
חום, כמו בערבה. חום, חממות, מזג אוויר טוב. הבקעה...
טוב, זה יחסי, אמרת לי עכשיו חום...
לא,
החום... טוב לגידולים.
הוא טוב לגידולים, הוא טוב לחקלאות. אני אומר, כן, באוגוסט בבקעה, גם עכשיו אפילו השבוע, שהייתי שבוע שעבר, אתה יורד מהאוטו, אתה אומר,
זה גיהנום, כן. חם. מבחינת מזג אוויר.
חם, צריך להתרגל לזה, אבל זה חם. זה לא חום שאנחנו מכירים. 44, 45 מעלות, זה כמו באילת. אין ישראלי שלא מכיר את החום של אילת.
לא, אבל גם בבקעה אומרים, מזג אוויר קיצוני בבקעת הירדן, אם היא זוכה לכותרות, זה לא רק באירועים. זה גם במזג אוויר הקיצוני.
זה ללא ספק, זה משהו שהוא...
אוקיי, אז אמרנו חם שם. אז זה לא מתאים לכל אחד. אמרתי, ביולי-אוגוסט אני באה לרוץ בשדה בועז. לא באה, לא באמת. אבל בעיקר אני בטח לא אגיע, והנה, לפחות בגלל המזג אוויר. אז מחרשה, התיישבות, זה היה אז. מי גר היום? מי מיישב את הבקעה? זה אותם אנשים? לא.
קודם כל, יש הרבה מהם שם, יש גם מקומות שהילדים חזרו, יש מושבים שהילדים חזרו.
מה זה הם? אז היה...
הנחלאים המתיישבים, כן. המושבים של הבקעה זו אוכלוסייה חילונית.
עדיין יש, נשארו...
כן, ברובה המוחלט.
כן?
יש אולי שניים, שלושה מושבים שפתחו את שעריהם לקהל רחב והגיעו גם דתיים. היו שנים בבקעה אחרי אוסלו, כמו אני גם חושב זה קרה גם בהרבה מושבים באזור נתיבות, ובאופן טבעי שאם הילדים לא חוזרים לעבוד בחקלאות והם לא חוזרים למושב, אז המושב הולך ומזדקן ולא מגיע רוח צעירה אליו. אותה בעיה שהייתה בהרבה מושבים בפריפריה בארץ, גם הבקעה בחלק מהמושבים סבלה ממנה ובחלק לא, כאילו כל מקום והמזל שלו. אנחנו ספציפית מכירים מאוד מקרוב את מושב נעמה, שאנחנו עובדים בו כבר קרוב לחמש שנים, הוא גם מושב שסבל מאותה בעיה.
אבל איפה נעמה?
נעמה נמצאת בדרום הבקעה, בכביש 90, שמתחיל לנסוע צפונה לכיוון טבריה, אז זה המושב הראשון מימין, זה מושב נעמה, בערך חצי שעה מירושלים.
מי גר בנעמה? תנו לי פרופיל.
נחלאים, ישראלים.
חילונים?
חילונים לגמרי, שבשנות ה-70 פחות או יותר השתחררו מהצבא, והם הקימו את נעמה איפשהו שם, לקראת סוף שנות ה-70 הקימו את המושב.
סתם מעניין, מה הם מצביעים? זה שלב מעניין, את כל החילונים האלה, איזה כיוון זה?
זה גנץ וליכוד שולט. הם מאוד מאוד אנשי מרכז, הם מפייניקים, וחלקם מתוך שאתה חי כאילו במקומות האלה, שזה לא רק ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, שאתה חי ברמת הגולן, בגליל, בנגב, ואתה קולט כאילו את הסיטואציה, אז אתה הרבה פעמים, הדעות שלך הן הולכות כאילו ימינה.
אבל רגע, יש לי פה, הנה מיכאל שלח לי את התוצאות בנעמה של הבחירות לכנסת ה-25, אז הליכוד... כמעט 32%, אבל יש עתיד עם לפיד 26 ומשהו נגיד.
ואם ביחד עם גנץ,
גנץ 20, אז כן, אז הם בעצם...
לפיד וגנץ, שזה אותו דבר, תכלס.
יותר מליכוד.
אז עוברים את ה... כן, עוברים את הליכוד, אז זה לא...
זה יותר שמאל, זה יותר שמאל.
זה בוא נגיד מרכז ימין.
לא, זה לא יותר שמאל.
לפיד יגיד שהוא שמאל.
זה לא יותר שמאל, זה אנשי מרכז... שיותר לא ביבי, יש שם יותר לא ביבי, וחלק...
לא, הליכוד בראשות ביבי, בראשות נתניהו, מקבל 32% כמעט, אבל בוא נגיד לפיד וגנץ ביחד.
לא לפתוח את הנושא של ביבי ברדיו.
כי
עוד רגע מגיע לך פה בן כספית ועינון, וזה עולה באש,
ועוד פעם עולה באש. אבל לא, הנה, סתם, מעניין, זה לא, זה מרכז...
הכי מרכז, זה הכי מרכז, זה מפאיניקים, תקשיבי, זה הוואקום של המערך שהתפייד, ונהיה, הפכה למפלגה מאוד מוזרה, זרק אותם כאילו לאזור של הליכוד, של גנץ, של לפיד. אבל זה החבר'ה, אני גם מכיר אותם באופן אישי, זה הישראלי, מלח הארץ הקלאסי, החקלאי, שעובד בידיים, מגדל את הילדים שלו לערכים מאוד מאוד ציוניים, מאוד מחוברים למדינה, לישראל, ואלה אנשים שחיים שם.
שטח בי.
טוב, אז אמרתם שבזמנו יישבו את הארץ, אז הממשלה ככה התערבה בשביל באמת לשכנע או לעודד אנשים לעבור לשם, אבל יש התעוררות, התעוררות גם היום, נכון? הבקעה על ראש שמחתנו.
הלוואי.
אבל כן פותחים עוד מקומות עבודה, יש צימרים.
זה לא מספיק, זה לא מספיק, וגם...
אבל יותר מפעם.
אם אתה לא חקלאי... ואתה לא איש חינוך, כי בחינוך ובחקלאות תמיד יש עבודה כמעט בכל מקום שמתעסק בזה. אני מכיר, האנשים שאני מכיר בבקעה שהם באו לגור שם והם לא חקלאים ולא, אז בסוף הרוב נוסעים לעבודה, או לירושלים או למרכז.
כמה זמן נסיעה נגיד מנעמה?
מנעמה לירושלים זה יכול לקחת 45-50 דקות, אבל זה בגלל הפקק שיש לך במעלה אדומים, שכל מעלה אדומים סובלת ממנו. זה 20 ומשהו דקות להגיע לפתי העיר, כל השאלה באיזה שעה ביום אתה נכנס.
מתל אביב לוקח יותר.
ממרכז הבקעה.
כמה זה מנעמה ב-12 בלילה, ביום כיפור על האמבולנס?
זה 25 דקות.
יום כיפור על האמבולנס, זה כאילו הכי קצה.
ככה זה בפרסומות שלנו, כשכתוב הדקות, אז זה פחות או יותר.
זה המדד אמבולנס ביום כיפור. אוקיי, טוב, כל יום לומדים משהו.
ב-12 בלילה.
ב-12 בלילה. לא, אבל אם נגיד אתה קופץ לחברים בשעות הערב, לא בשעות העומס,
זה 35 דקות כזה למרכז העיר. זה הסיפור, זה לא רחוק. יש מקומות בבקעה שהם יותר רחוקים, מושב ארגמן, וגם יש לנו מקומות נוספים שאנחנו עובדים בהם, חמרה ובקעות. שהם איפשהו במרכז הבקעה, ומהם...
מי גר שם?
גם, זה אותם אנשים. זה מושבניקים שבדרך כלל הגיעו מגרי נחל, או חבר'ה מהחילוניים שהחליטו להצטרף לתנועה הזו, להתיישבות העובדת, כן. בשנות ה-70-80, והפכו להיות חקלאים. הם מכל הגוונים של הקשת הישראלית, לפי דעתי רובם נולדו בארץ. זאת אומרת, הם צברים, הם דור שני פה. ההורים שלהם עלו, ממה שאני פוגש אותם, הם רובם נולדו בארץ, רובם שירתו בצבא במלחמת יום כיפור, ואחר כך חיפשו להתיישב. אמרתי לך, החברים שלהם הלכו לרמת הגולן, הלכו לערבה, הלכו לגליל.
שזה די שרירותי.
בדיוק, שרירותי לחלוטין. מי פנוי, מי פנוי. שרירותי לחלוטין.
אז רגע, ספרו לי איזה בתים יש, נגיד נעמה. אני באה, מה זה, קרווילות. איך נראית נעמה? לא הייתי.
יש בנעמה בגדול, לפני שאנחנו באנו, יש משקים.
אוקיי.
משקים חקלאים.
זה שטחים.
זה משק חקלאי שיושב על שני דונם.
אתה מקבל גם...
אתה מקבל שטח חקלאי של 90 דונם.
לחקלאות אמיתית.
לחקלאות אמיתית.
אבל רגע, הבית שלי, הנחלה שלי, שני דונם?
יושב, כן. יש לך...
זה מלא, מה זה כן? אתה יודע, אנחנו בתל אביב
נכון. קטן. נכון, זה גם... זה עולה בערך כמו...
גם היום יש עדיין נחלות ש... שאפשר...
אבל אני רואה וילות כאלה מתוקתקות, קומות, יש. בריכה, לא יודע, דברו אליי.
כמו בהתיישבות העובדת במדינה, לא, יש לא המון בריכה. פשטות. זה פשטות.
אוקיי, אז
זה
לא בריכה?
יש, לא, יש כאלה כמו שעושים בריכה. אוקיי. ובנעמה זה שווה לך, כי באמת אתה משתמש בה. זה לא רק ליופי.
יש, לא, יש... זה לא סמל סטטוס. אני אומרת, מבחינת הבית,
יש מקום,
אם
יש
אני
מקום.
משפחה עם ארבעה ילדים נניח...
לא, אנחנו עכשיו בנעמה זה ממש כמו בהרבה מושבים שמכירים מהארץ. הרחבה הקהילתית, אנחנו עושים אותה. וגם שם זה יותר גדול מהרגיל, זה שטחים של, זה בערך 700 מטר, זה לא חצי דונם, זה קצת יותר גדול, ו, ושם אנחנו כבר הבאנו, זה 35 משפחות, מכל הגוונים של, של החברה
גם
הישראלית.
גם דתיים? בסוף אני מבינה שהביקה זה
לא,
דתיים בכלל
לא,
בביקה?
לא, בנעמה, הדתיים היחידים זה חבר'ה מהמושב שחזרו בתשובה. כאילו, אנחנו...
לא, איזה יישובים דתיים יש בביקה? יש.
יש.
בטח שיש.
יש את שדמות מחולה ומחולה.
באמת, הם מעט?
מעט, כן, ממש
הם,
מעט.
הם בעיקר בצפון הביקה.
אוקיי.
יותר קרוב לבית
שם. יש איזה שתי יישובים וכל השאר חילוני לגמרי.
יש יותר משניים, חמדת, שדמות, מחולה ורותם חצי חצי, ויש עוד אחד שלא קופץ לי עכשיו, אבל כל השאר הם...
גיטית שנפחה, כן.
גיטית גם, היא חצי חצי, אבל כל השאר הם מושבים חילוניים. אני כן אומר שאנחנו בניסיונות שלנו, זה לא הולך קל, וזה גם עדיין לא מצליח. זאת אומרת, הציבור החילוני, הוא עדיין לא מגיע לבקעת הירדן, הוא עדיין לא גילה, הוא לא גילה את הפוטנציאל שלה.
זאת אומרת, רק מי שהיה וכבר גדל, אבל...
לא.
מגיעים, אבל לא מספיק, ולא... יחסית לפוטנציאל.
כי חסר מה לעשות, כי אין לאן לצאת בערב, אין איפה לעשות קניות, מה חסר?
אני אגיד לך, הטענה שלי, מהניסיון שלי, זה שציבור חילוני, שאלת הפרנסה היא שאלה מאוד מאוד גדולה, ומאוד מכריעה, באם לעבור לגור באזור מסוים, כן או לא. וזה בעיניי אחד המחסומים העיקריים.
אני לא מסכים איתך, יש תנועה של אנשים לערבה, לגולן וזה, אנשים נוסעים וזה, אני חושב שיש איזה פסיכולוגית, אנשים לא קלטו את החבל ארץ הזה, ואנחנו לא מספיק
עובדים. אז הנה, זה הזמן לספר. אני למשל אמרתי, פתחתי בווידוי, שאני לא מכירה מספיק, אתה אומר לי פה יישובים, שלא שמעתי עליהם בחיים.
אתה בסוף נמצא בכל בקעת הירדן, אתה לא אפשר נמצא, אתה נמצא שעת נסיעה מ...
יותר קרוב מכל מקום מרוחק בארץ, מרמת הגולן,
מערבה. אתה נוסע 3 שעות, ובקעת אתה נוסע שעה.
אבל כן יש פיתוח, כי אני מבינה שכן בונים מפגש הביקה, בונים מרכז תיירות, מרכז מסחרי, מה...
זה יחסית למה שקורה בכל הארץ,
זה קטן?
תראי, לבוא לבקעת הירדן היום, במושגים שמוכרים לכולם, זה כמו לבוא לפלורנטין לפני 25 שנה. זאת אומרת, זה הזמן לבוא לבקעה. הביקה היא רגע לפני פריצה, כמו שפלורנטין הסתתרה ככה.
לקח לפלורנטין הרבה זמן, אנשים קנו וקיבו שזה יהיה יותר מהר.
אני מכיר את פלורנטין בילו איפשהו לפני שנות ה-2000, שזה התחיל הדבר הזה, הסתתר כאילו בדרום העיר, אזור מטורף, אף אחד לא התייחס אליו, אנשים חכמים אמרו, זה פקקת תל אביב כאילו, זה פה.
זה בסוף יהיה...
זה בדיוק מרגיש לי אותו דבר, זה כמו שבסוף פלורנטין הצליחה הרבה יותר ממלא מקומות שהם נגיד קרובים לתל אביב, אבל בגלל שהיא...
קח את ביצרון, קח את יד אליהו.
הכל אף. וזה בדיוק... בגלל זה אני אומר לך שאם מהבחינה הזאת, יש לכם מדינת ישראל שמתקיימת בין גדרה לחדרה, ויש איזה מסה של אנשים שגרה, וכל מי שרוצה לחיות כאילו חלום של כפר, של מרחבים, של טבע וזה, הוא עושה ויתור בסוף בתודעה, הוא אומר מה זה נניח או מאוד דרומה, או מאוד צפונה.
כן.
כי כאילו מזרחה יש איזה את השומרון שחוסם אנשים אולי אידיאולוגית, חוסם פסיכולוגית.
גם בגדול, לפעמים.
אבל בגדול, בשעה הנסיעה יש לך את בקעת הירדן, באמת אני אומר, החום הוא באמת נוראי ביולי-אוגוסט, אבל יש לך 7, אם לא 8 חודשים בשנה, שזה גן עדן עלי אדמות. לבוא בפברואר לבקעת הירדן, זה 24 מעלות, אתה כאילו, אתה אומר, אני לא מאמין, אני כאילו, זה מושלם, אין שם מלאכות, המקום ירוק, יורד שם גשם, זה לא מדבר, יורד גשם. המושבים יפהפיים, אתה נכנס למושבים, אתה נכנס לבקעות, אתה נכנס לגיטי, אתה נכנס ליפי, אתה נכנס לפצאי, לתומר, זה מקומות כאילו פסטורליים, אתה אומר, אני לא מאמין שיש כזה דבר פה בארץ. זאת אומרת, זה כל כך קרוב, ואתה רואה גם את הבתים מוקפים בעצים,
ואתה רואה גם את... קודם כל יש שטח, אתה מדבר איתי על 700 מטר.
יש שטח, יש מרחבים, אתה מסתכל...
אגב, יש הטבת מס ליישובים האלה, נכון?
יש הטבת מס לחלק מהיישובים, יש הטבת מס, אבל אני אומר לך, זה לא צריך להיות מי שבא בגלל הטבת מס, שישאר בבית. השיקול זה איכות חיים אמיתית. אתה בא, אתה אומר, וואלה, יש לי אוויר, בביקה יש תחרות לאיזה מושב שאתה בריכה הכי יפה. כל החיים,
מי לוקח?
אם ביוון יש את הפיאצה עם העץ דולב הכי יפה וכל זה, בביקה זה הולך מבריכה לבריכה. אתה מסתכל, איזה בריכות יש להם? הבריכה זה מקום המפגש. 5 בערב, כל המושב בבריכה.
כי אין פאב שכונתי, אין...
יש גם, זה לא, אתה לא צריך, אתה לא צריך...
אבל צריך להיות, כי אם אתה אומר, זה חבר צעירים מוזר.
לא, מתחילים לפתוח צימרים.
אוקיי.
אני גם מאמין שבשלב יגיע מלונאות.
אז הנה, מגיע, מפגש הביקה, מרכז מסחרי ענק הולך להיות, נכון? אתם יודעים יותר טובים ממני.
הולכים לבנות מרכז מסחרי גדול במפגש הביקה.
שזה כן מקום עבודה, זה פרנסה כבר
לאלפי בתי אב. אני אומר, זה כאילו בסוף...
זה מאוד יפה, זה ממש לא מספיק. זה קרוב וזה גדול וזה לא מספיק.
מי שיגור בביקה, אני מאמין שבסוף הפרופיל של הבן אדם שיגור בביקה, זה, בוא נגיד, במסות, מאות משפחות. אני רואה אותו, הוא הייטקיסט, הוא עובד יומיים בשבוע במשרד, הוא נוסע. שער הזמן הוא עובד מהבית, כמו המון הייטקיסטים שגרים נכון. בראשון לציון, הם לא יוצאים מהבית כבר מאז הקורונה, הם לא יוצאים.
גילו את העבודה היברידית
כן,
כאן.
הוא עובד מהבית, והוא יומיים בשבוע יוצא לפגישות או בירושלים, בהר חוצביים, או בצומת קסם בזה, או ברחוב הברזל, או איפה שזה לא יהיה.
אז אתה אומר, אני אגור בנעמה, ואני אוכל להגיע פעמיים בשבוע משמעית, למשרד בירושלים. חד משמעית,
ואתה באמת, החינוך של הילדים, החיים הקהילתיים של הילדים, הביקה זה אחד המקומות
זה קצת כמו... פנינה שלא גילו אותה לפי מה שאתם...
לגמרי, לגמרי, לגמרי. יותר, כי, יותר
כי,
מ...
כי הנדלן פה כל כך, כזה מכה, ואי אפשר לקנות כלום בין גדרה לחדרה. אתה אומר, תזוזו טיפה מזרחה.
אתה במיליון וחצי, קונה וילה על חצי דונם, ועוד יש לך זכויות אחר כך...
איפה אני קונה וילה במיליון וחצי?
בכל מקום.
בביקה.
אני אומר גם בצד השני, היום אני באתי עם משקפיים ורודות, כמו שאומרים. זה כאילו, זה הולך גם לצד השני. למה זה כזה מושלם? כי בביקה לא יהיו טרטלים בחיים. אני לא רואה טרטלים מגיעים לביקה. כאילו...
אתה אומר, אתה עוד זה...
לא, אני אגיד לך מה אני רואה. בגלל שזה חם, בגלל שזה רחוק, וגם בגלל שיש איזה משהו כזה פוליטי שקושר את ביקת הירדן ליהודה ושומרון. זה לא כמו יהודה ושומרון, כי זה מאוד מאוד, גם יש הרבה חילונים, זה גם מאוד התיישבותי.
אבל אתה אומר, זה בכלל התיישבותי, כן?
כן, כן. בסוף, החבר'ה שהם מחפשים את הלייפסטייל הזה, שמשהו שלנו זה הבריכה והמכוניות והפה והשם, הם תמיד...
הם לא יגיעו בסוף.
ירצו לעבור מרכז בביקה, באים אנשים, יש משהו בליסוע שעה לכל מקום, שהופך אותך ליותר קשוח, הופך את הילדים ליותר קשוחים. ומגיעים אנשים שהערכים הקהילתיים, המשפחתיים יותר חשובים להם. וזה באיזשהו מקום, הביקה היא סוג של מסננת. כאילו, מי שבא לגור שם, זה באמת, לפעמים, אני לא אומר, אני לא רוצה, האמת היא, או שמגיעים אנשים שבורים, חבל הזמן, יש שם כמה מקומות, פגשתי כבר כמה שבורים, או שמגיעים אנשים שמבינים שברגע שאתה הולך למקומות יותר רחוקים, יותר מבודדים, זה מוריד את ההמונים ומגיעים אנשים שמחפשים חיים ככה, יותר במרחבים, יותר... וזה באמת, אתה רואה את זה, זה מייצר איזו איכות אנושית מדהימה. וזה מה שאנחנו מאוד מאוד מקווים שנצליח, כאילו כבר בנעמה, זה ממש הצליח לנו, ברוך השם. אני גם אומר, אין ספק שהקרבה לירושלים אולי עזרה לנו יותר. עוד לא התחלנו בפקעות ובחמרה, אנחנו ממש על סף התחלה, וביפית התחלנו ממש לא מזמן. אני מקווה שזה לא רק הקרבה של נעמה לירושלים, אני באמת באמת מקווה שישראלים יקלטו את הדבר הזה, כי הם עושים את זה, הם הולכים לרמת הגולן, אבל ברמת הגולן זה מחיר מטורף, זה באמת רחוק. זה...
היום בגלל... גם הצפון אנחנו יודעים.
לא, אז אני מקווה שזה זמני, גם אני לא חושב שצריך לנהל לנו את החיים, מה שקורה בשנה האחרונה בצפון. אני באמת חושב שברמה של בן אדם שהוא רוצה קריירה במרכז, אם אתה גר ברמת הגולן, יש כאלה, אני מכיר כאלה אנשים, כן. הם ישנים לילה בשבוע, 2 לילות בשבוע. בביקת הירדן אתה לא ישן, אתה נוסע שעה, כמו הרבה אנשים שגרים באשדוד ועובדים בתל אביב, והם נוסעים שעה, שעה וחצי בפקק לעבודה. בקעת הירדן זה מקום קרוב.
שטח בי.
אתם מציגים פה משקפיים ורודים, אתה אומר מצד אחד. מצד שני, הצגתם פה מלא 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 אתגרים, אז למה לבנות בבקעה? בעצם אני שואלת אותך עכשיו בכובע היזמי.
אנחנו מחפשים הדברים המעניינים, מה שכמו... מחפשים את ה... שזה יהיה מאתגר ומעניין, אחרת זה משעמם.
אבל טוב, יש פוטנציאל גדול, צריך איזה בית קפה טוב.
יש ברותם אחד מהבתי קפה, האמת שתראה, יש, ואת צודקת, גם אני מאמין שיהיו הרבה יותר.
אתה גם אומר, יבואו הייטקיסטים, אז יגיעו גם הג'יפים, ואז גם יגיע האמריקאנו קר. זאת אומרת, יורדים רגע לקלישאות. כן? אין מה לעשות, אפשר לברוח מזה.
לא, לא, אני אומר, אני באמת חושב, גם יגיעו, זה לא שלא יגיעו, הם, תראה, אני רואה את ההבדל, כאילו בסוף אני מכיר טוב. אתה רואה את המושבים של, המושבים הקרובים לתל אביב. אוקיי, גם כפר שמריהו, אף אחד לא יודע, אבל זה היה פעם מושב, גם סביון היה מושב פעם. וכל מה שקורה בעמק חפר, שאתה צריך להוציא 9 ו-10 מיליון שקלים לבית.
זה לבית, זה מגרש.
תעשה פורווד 2 עשורים קדימה, גם בחמרה.
יכול להיות, אבל 2 עשורים זה הרבה זמן לגדל ילדים.
אבל בינתיים תקנו, אתם אומרים, לא, אבל באמת, אולי הטיפ הכי חשוב, שאם מישהו רוצה איזושהי ערכה נדלנית, זה הזמן.
חד משמעית. אני באמת באמת חושב, זה ממש הזמן. כי יש פה איזה שינוי שהוא התחולל בין 3 ל-6-7 שנים מהיום. הדברים האטרקטיביים והמעניינים, הם לא יישארו בסוף.
נראה לי אולי שזה הטיפ הכי חשוב, באמת, ליצור איזושהי סקרנות לאנשים שרוצים לקנות משהו, לא להיום, אולי לא למחר, אבל...
כן, אבל זה לא מתאים למשקיעים, זה אי אפשר לקנות
לא, שם לא, להשקעה. לא, לא למשקיעים, אבל
למישהו רק אם אתה רוצה באמת...
זוג צעיר אולי, שמתכנן את העתיד.
שרוצה חיים במושב, באזור כפרי, חיים שונים, ועדיין הוא יכול לעבוד בתל אביב, אבל הוא חייב לרצות את החיים השונים האלה.
כן, זה מה שאייל אמר, שצריך לרצות, וזה, לא יודעת אם זה עושה אנשים יותר קשוחים, אבל אולי עושה איזה סינון מראש, ומזגן ביולי-אוגוסט.
מזגן או תאילנד, חד משמעית, צריך לבחור. יש הרבה חבר'ה.
קופנגן, קופנגן.
סגרנו את הנושא. תודה רבה, נתראה בקופנגן, כן.
שטח B, עם כל מה שלא ידעתם על נדלן ביהודה ושומרון. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן. הפודקאסטים של 103 FM.